השמיים, מלצ'ט 41 תל אביב, 0722-146-146. עלות הצפייה בשיעור 5 שקלים או 40 ש"ח חופשי חודשי.
ערב טוב, ברוכים הבאים. בעזרת השם יתברך. המשך הערב, כפי שהבטחתי, אנחנו נלמד קצת איך ללמוד ליקוטי מוהר"ן. שבוע שעבר התחלנו תורה של רבי נחמן במילים מה שהעולם רחוקים מהשם יתברך ואינם מתקרבים אליו יתברך הוא רק מחמת שאין להם יישוב הדעת ואינם מיישבים עצמם. אז פה יש לנו את המושג יישוב הדעת, שרבי נחמן אומר שמי שיצליח ליישב דעתו היטב אז הוא בוודאי יחזור אל הקדוש ברוך הוא, כי הוא יבין מה הוא באמת מחפש, מה באמת התשוקה שלו והכיסופים שלו. אלא מה? שמיד אחרי זה, בהמשך המילים, הוא אומר, אחדה שעל ידי מראה שחורה אי אפשר להניג את המוח כרצונו. מראה שחורה זה מילה נרדפת לדיכאון. וכל אחד מאיתנו רוצה לעשות עם מחשבתו, בעצם המחשבה שלנו היא מובילה אותנו קדימה. היא יכולה, בעזרת כוח המחשבה, בן אדם יכול להגיע למקומות ומחוזות נפלאים. בליקוטי מוהר"ן, חלק ב' בתורה נון, שם רבי נחמן מדבר על איזה עניין נפלא ואיזה עניין מיוחד זה המחשבה שלנו. הוא מדמה את המחשבה לסוס. המחשבה היא דומה לסוס. ויש בתוכנו גם חלק שיכול להחליט לאן המחשבה תלך. זאת אומרת, מי שרחב פעם על סוס, אתם מוזמנים, עוד לא מאוחר, לקחת שיעורי רכיבה. לרכוב על סוס, אז מצד אחד יש יתרון נפלא מאוד לסוס. מה היתרון? שהוא יכול להוביל אותי למקומות שאני לא הייתי מגיע אליהם לבד. בלי הסוס, זאת אומרת, למרחקים ארוכים. אלא מה? שהסוס הוא צריך הכוונה מדויקת. מה קורה אם אני לא שולט בסוס? דהיינו, הוא לא מכוון אותו. המילה שולט זה בעצם לכוון אותו בבהירות גדולה, ללא כל היסוס. המילה איסוס היא מתאימה פה, נכון? כי בסוף יש את המילה סוס. לא כל איסוס. ואם זה סוסה, זה לא כל איסוסה. אז מצד אחד אנחנו רואים שהמחשבה נמשלת לסוס, במשמעות שהסוס הוא יכול להביא אותי למרחקים שלא הייתי מגיע להם לבד. בנמשל הרגיל, אני רוכב על הסוס, וקודם כל במשל, והסוס מביא אותי למחוזות שברגליי הייתי מתקשה להגיע אליהם, או מזרז את הגעתי. מצד שני, הוא יכול לעשות את כל העבודה הנפלאה הזו רק אם יש הכוונה מאוד ברורה ומאוד מאוד מדויקת. אומר רבנו הקדוש, המחשבה ביד האדם להטותה כרצונו למקום שהוא רוצה. וכמבואר במקום אחר שאי אפשר שיהיו שני מחשבות ביחד כלל. ואפילו אם לפעמים הולכת מחשבתו פורחת ומשוטטת בדברים אחרים וזרים, וביד האדם לחזור ולהטותה בעל כוחה אל דרך הישר. גם אם הסוס רוצה ללכת שם לשביל הצדדי ביער, אתה יכול להיות מאוד בעיר איתו ברסן. אז אומר, ביד האדם לחזור ולהטותה בעל כורחה אל הדרך הישר לחשוב מה שראוי. איזה מילים נפלאות אלו. לחשוב מה שראוי. כי אם בעצם אני חושב מה שראוי, זה אומר שאני מתקדם לשם, לעבר המקום הזה של מה שראוי. אנחנו יודעים גם, תודה רבה, שמחשבה זה גם אותיות בשמחה. אז אפשר למצוא כל מיני הקשרים או רעיונות נחמדים ומסורתיים לקשר בין מחשבה למילה בשמחה. אני יכול רק להדגיש נקודה אחת, שרבנו אומר שעל ידי מראה אחדה, שעל ידי מראה שחורה, אי אפשר להניג את המוח כרצונו. זאת אומרת, על ידי מראה שחורה, המחשבה שזה הסוס, הוא לא יגיע אל המקום הראוי לו. זאת אומרת, הרכיבה לא תהיה מוצלחת. אי אפשר להניג את המוח כרצונו. ופה הוא ממש אומר שזה הדימוי הזה של הסוס. זה בעצם קורס ברכיבה. יש קורס ברכיבה טיפולית, כן? אני לפעמים זוחל בבית על השטיח ונותן לילדים לרכב עליי. אז שאלתי את עצמי אם יוצאים זה בידי חובת רכיבה טיפולית, אם זה גם עכשיו עם כל ההשלכות החיוביות שיש לרכיבה הזאת. בכל מקרה, אם תעשו את זה לבד, גם אם לא יהיה מי שירכב עליכם בבית, לפחות יהיו סוס טיפולי. זה גם נחשב. אז הדבר, האידיאל, נחשב, נקרא אצל רבי נחמן לחשוב מה שראוי. והוא ממש כמו סוס שפונה מן הדרך וסר לדרך אחר. ודרך אחר זה המקום שאתה ממש לא רוצה להיות שם. שתופסים אותו באפסר וכיוצא, ומחזירים אותו בעל כוחו על הדרך הישר. כמו כן, במחשבה ממש, יכולים לתופסה בעל כוחו על השיבה לדרך הראוי. רבנו הקדוש מלמד אותנו שהמצב הטבעי של המחשבה, זה קודם כל ללכת אל המקום הלא ראוי. זאת אומרת, להיות בשוטטות חופשית. זה המצב הטבעי שלה. כמו הסוס, אם אני משחרר אותו, אומר לו, לך. הוא לא ילך לאיזה יעד שלו אני מכוון. הוא צריך ממש שיתפסו אותו באפסר. עכשיו, מצד אחד, תראו דבר מעניין. סוס אין לו אינטליגנציה מיוחדת, שלא חלילה להעליב את ידידינו הסוסים. סוף סוף, מה האינטליגנציה של סוס? הרבה דברים טובים אפשר לומר בשבחו של הסוס. רק דבר אחד אי אפשר לומר עליו, שהוא לא יודע לאן אני רוצה להגיע. הוא לא יודע מה התוכנית שלי להיום. איפה אני אמור לנוח, איפה אני אמור לדאור, איפה אני אמור לשתות המים, ובעצם מה היעד הסופי, איפה אנחנו אמורים ללון בלילה. הוא לא יודע את זה. הוא כן מוכן להיות נאמן ומסור להנחייתי האוהבת והתקיפה. הסוס היקר. עכשיו אומר רבנו הקדוש, המחשבה זה כוח מדהים, זה כוח עצום, זה כוח נפלא. שכל הישגים שבן אדם יכול להגיע אליהם, אפילו חליל הדברים הפוכים, זה בכוח המחשבה. אם הוא ידע את הסוד הזה, שהיא צריכה הנהגה, ויש מי שיניג אותה, זה גם מעורר שאלה פילוסופית. אם המחשבה זה כמו הסוס, אז מי בעצם זה שמנהיג את המחשבה? אתם יכולים רגע להערר בשאלה הזאת? אני חוזר שוב, אם המחשבה זה הסוס, חשבתי שאני זה המחשבה. מי הוא זה שמנהיג את המחשבה? עד עכשיו חשבתי שמחשבה זה אני, אז פה אנחנו שומעים הלב. יכולות להיות עוד תשובות, תנסו להתבונן בנקודה הזו. קודם כל, יש פה דבר שהוא מאוד מרגש לחשוב עליו, שהמחשבה זה לא אני. המחשבה זה רק הסוס. זה פלא גדול. אני לא יודע מה זה הדבר השני, אבל יש איזשהו מימד בתוכי, שאני עדיין לא יודע לקרוא לשם, הציעו פה רעיון שיקרו לו הלב, רק המשהו האחר הזה הוא הרוכב. המחשבה עם כל יוקרתה ונפלאותיה זה רק, רק מה? הסוס. ועל כן, מי הוא זה שיש לו את השליטה על המחשבה? עוד דבר, אם בעיקר המחשבות שולטות עליי, מחשבות שולטות עליי זה הכוונה עם מחשבות לא מוזמנות, לא רצויות, לא מסמכות, לא מקדמות, שלוקחים לי את עיקר תשומת הלב, זה אומר שחיי לא בשליטה. זה אומר שחיי לא מצליחים להגיע אל מקומם הראוי. זה לא עניין של אלבון, זה לא עניין של האשמה, זה שוב של הגדרת מצב. זה אומר שהרוכב, שזה המהות שלי, שזה אני האמיתי, בתחדמת. והטקסט הזה של רבנו הקדוש בא לעורר אותנו לפגוש מחדש את המהות שלנו. וגם הטקסט הזה הנפלא של יישוב הדעת, שעוד מעט נזכה, יש פה את ישי פרידמן, שכתב ספר על איך ללמוד ליקוטי מוהר"ן בעזרת הכללים, וכבר רוצים, וגם כתב סוג של פירוש על ליקוטי מוהר"ן, זאת אומרת, זה ממש כרך גדול ויפה של ליקוטי מוהר"ן, שיצא בינתיים בשני כרכים, מתוך, לא רוצה להגיד כמה כרכים עתידיים, כל כרך זה כמה תורות בליקוטי מוהר"ן, עם כל ההסברים איך ללמוד את זה בעיון. כרגע יצאו שני כרכים, ובעזרת השם שהמפעל הזה יעלה יפה, זה בסוף יגיע ל... לא, אם מחשבים נכון, בערך 15 עד 17 כרכים. זה אמור להיות, זה בסבלנות רבה. לא מתפעל מזה שרק אומר איזה יופי, יצא כרך אחד, והכרך האחד הזה כבר יוצא בהדפסה שנייה ושלישית, זאת אומרת שאזלו כבר הביקושים, הם מתמשכים, זה לא רק כמו בדור הראשונה. וישי גם הוציא ספר שנקרא קליק, של אגרות של הרב בזנסון, תשובות שהוא ענה לאנשים באינטרנט. ואני באופן אישי מאוד אוהב אותו ואת דרך הלימוד שלו. הוא ממש מלמד אותי איך ליהנות מליקוטי מוהר"ן. אמרתי לו, ישי, תשמע, יש שיעור. כשאנחנו מדברים על ליקוטי מוהר"ן, בואו, תן לנו פעם לטעום. עכשיו, לא שהוא, אמרתי לו, יש פה, תשמע, עולם מפוצץ, מאות אנשים בדלתות, בחלונות. אמרתי לו, פחות או יותר, יש פה כמה נשמות אוהבות. יש גם באינטרנט שאנחנו לא יודעים מי זוכה, בכל רחבי הגלובוס נראות את זה. וביקשתי שמהטקסט הזה של רבי נחמן מדבר עליו, מה שהעולם רחוקים, השם יתברך, ואינם מתקרבים, רק מחמד שאין להם מישהו בדעת, שייתן לנו לטעום קצת מאיך לומדים את זה עם הכללים, איך לומדים את זה עם הרעיונות הפנימיים. זה יהיה עוד מעט בהמשך. אני בטוח שאתם תקבלו עשירות פנימית מיוחדת מזה. עכשיו, יש פה עוד נקודה, שאנחנו רואים באופן מאוד חזק, שיש כאן הזמנה לשאלה מי זה הרוכב. בוא נאמר, זה לא מופרך שהרבה מאיתנו היו במחשבה, או בדעה שהמחשבה זה אני. רבי נחמן אומר, המחשבה זה לא אתה. המחשבה זה הסוס. אתה זה הרוכב, רק מה, זה המשל, מה זה בנמשל? אם הסוס זה המחשבה, אז מי הוא זה שחושב? מאיפה מגיעות המחשבות? לאן הן הולכות? אנחנו לא רגילים לעסוק בהעמקה פילוסופית כזו. בדרך כלל שיעורינו הם על דה ועלה, או כמו שאני נוהג לומר ברוב גאווה, כוחנו בשטחיותנו. חייכו יחד איתי. לא, זה סוג של הכרת ערכנו, לא חלילה, זה לא הורדת ערך. קצת, נפגש ביחד להורדת ערך. אבל זה מעורר שאלה מאוד מעניינת. אביו, אתה מסכים זה שאלה מעניינת? אם המחשבה זה סוס, אז מי זה אני? מי זה הרוכב? ולא רק זה, כל עוד הרוכב לא ברור לי מי זה, או לא ברור לי המפגש איתו, ולא ברור לי הקשר איתו, אז דבר אחד ברור לי, שליעד הרצוי אני לא מגיע, כי לא ראינו סוס חוץ מהסוס של הבעל שם טוב, שידע להגיע אל הדרך בלי המושכות, אבל גם שם זה לא דוגמה טובה, למה? כי מה בסוף הבעל שם טוב היה אומר לעגלון, תרפה מהמושכות? הוא היה משדר לו במחשבה לאן להגיע. יש בעלי חיים שיכולים לקלוט מחשבות. במצרים העתיקה מסופר שככה זה מופיע במדרש, שככה גם קראתי בספר שנקרא התקדשות, שמישהי מתוארת את החזיונות שלה, שהיא פעם גלגול שהיא הייתה במצרים, בת של אחד הפרעונים, שמתואר שם לא היו שומרים בפתח של הארמון, היו עריות. והעריות היו מגיבים לכוח המחשבה של השרים של פרעה. זה גם מה שאומר המדרש, שבשביל זה משה ואהרון יוכלו להיכנס אל תוך הארמון. כי תחשבו על כך, מה פתאום פרעה מקבל את שני היהודים הללו, עם כל חשיבותם שבאים ככה לנדנד. אלא ככה אומר המדרש, שהשינגים אל היו עריות. והשרי מלוכה אצל פרעה היו אנשים ברמה רוחנית כזו, שבכוח המחשבה שלהם שלטו בעריות. שזה גם, יש מדרשים וסיפורי חז"ל שהעריות מגיבים לקדושה של האדם. יש סיפור על דניאל בגובה העריות, ויש סיפור על, אינני יודע מה מקורו ההיסטורי, על אור החיים ששובט במדבר בשבת, שכל השיירה ממשיכה ללכת ובא איזה אריה ושומר עליו. מכירים סיפור כזה? או, זה סיפור נהדר, אם ימחיזו את זה בסרט מצויר, זה פשוט שהשיירה רוצה להמשיך ללכת בשבת, והאורחיים הקדוש, אם זה אכן הוא, אומר אני נשאר, ואומר לו, מנהיג השיירה, תשמע, סכנת נפשות, גם שודדים, גם בעלי חיים, אומר לו, אין מצב, אני שובט פה, ואיכשהו ככה מכין את הדברים שלו לשבת קודש, ומתחיל לזמר, בואי קלה, בואי קלה, מגיע לידו אריה, ורובץ לצידו. ושומר עליו. וכל פעם, כמובן, הבעלי חיים שיש להם חוש ריח מרחוק, לא צריך שהרי יעשה רעש או יפטרל מסביב. הם רק יכולים לדמיין את זה, להריש את האריה מרחוק. וכל השבת האריה איתו, הוא כנראה נותן לו קצת לשתות מהקידוש, לאכול מהחלה, רוקד איתו בלכה דודי. אבל הכי יפה שבמוצאי שבת האריה מרכין את ראשו, כביכול רומז לו, פעל. עלה עליי, עולה עליו, תופס לו באוזניים, זה כמו על הגז, ובדהירה מהירה מדביק את השערה. בכל אופן, כך או כך, אני לא יודע אם הסיפור הזה יש לו בסיס היסטורי מסודר, רק אנחנו נהגנו לא לעורר שאלות על סיפורים יפים. סיפורים, בכל אופן זה מופיע בחז"ל, בכמה מקורות, כפי שאמרתי, של האריה יש את היכולת לחוש את המעלה הרוחנית של האדם, את המחשבה שלו. אז למה הזכרתי את זה על הבעל שם טוב? שרציתי להגיד שרק אצל הבעל שם טוב, הסוס הלך בלי הכוונה, וזה לא נכון. אני בעצמי אומר ואני בעצמי סותר את זה. גם אצל הבעל שם טוב הייתה הכוונה, רק הכוונה במחשבה ולא עם מושכות. מובן? אז אם ככה, העבודה שלנו היא בעצם לזהות ולהכיר את הסוס ולקבל על עצמנו להניג אותו. להניג אותו אל מקומו הראוי. עכשיו, עוד נקודה שמופיע שם בליקוטי מוהר"ן חלק ב' תורה י', אומר רבי נחמן, כי על ידי גלות אין הדעת מיושב, כמו שדרשו רבותינו ז"ל לבני עמון ומואב, דמיית ודעת היו מחמת שלא הלכו בגלות. עכשיו, מה זה שמיישבים דעתם? הוא מביא פה פסוק מירמיהו ממחת, שענן מואב מנעורה, ואני רוצה לקרוא לכם את הפסוק במלואו, באדיבותו של ישי, שענן מואב מנעוריו, ושוקטו אל שמריו, ולא הוא רק מכלי אל כלי, ובגולה לא הלך, על כן עמד את עמו בו, וריחו לא נמר. אני חוזר שוב, שענן מואב מנעוריו. מי יכול לתרגם לי את זה לעברית מדוברת? שענן מואב מנעוריו. מה זה המילה שענן? כמו בוטח, כמו שקט. שענן מואב מנעוריו, יש בו שקט פנימי. ושוקטו אל שמריו. מה זה הביטוי שוקטו אל שמריו? יין, או ליתר דיוק, איך עושים יין? איך? בוצרים את הענבים, ואחר כך דורכים אותם בגת. איך קוראים לנוזל היוצא מן הענבים? מה השם שלו בעברית? אפשרות אחת, אפשרות שנייה, גפן. מה השם של הנוזל היוצא מן הענבים? השם המקראי שלו? תירוש. תכירו, זה לא רק מותג של מיץ ענבים, זה, ככה זה נקרא תירוש. לוקחים את התירוש ונותנים לו ליצוס, לעשות עבודה עם השמרים. אם בשלב הזה אין רעש ואין הפרעות, מה יקרה כתוצאה מתהליך הציסה בעזרת השמרים? יקרה דבר מדהים, פלאי, נפלא, עצום, מרגש. מה הדבר הזה שיקרה? התירוש יהפוך ליין. הסוכר, המתיקות הטבעית שבאדם, יהפוך לאלכוהול. תראו, תירוש זה דבר נחמד מאוד. זה טעים. אבל יש לו, נקרא לזה, שני חסרונות. חיסרון אחד, שהוא לא יכול להישמר לאורך זמן. בימינו כן, אולי פסטור, אולי חומר משמר, אבל בפשטות מצד הטבע לא יכול להישמר לאורך זמן. הוא יתקלקל או יחמיץ. והדבר השני, אין לו עומק לתירוש. אנחנו לא שמענו על תחרות בינלאומית שמגיעים תירושאים מכל העולם ומגיעים תואמים מכל העולם ויש מדליות על תירוש. לא משנה מה צבעו, לא שמענו על דבר כזה. גם לא שמענו על תירוש שהיא הכי מעניין שבעולם עם התווית הכי יפה, שמחירו יהיה מעל תקרה מסוימת. נאמר שאם המחיר הסטנדרטי של התירוש הוא בחנות, נאמר, 20 שקלים, יש למישהו מושג מעשי? כמה? בסדר, אז הנה, אז המחיר הרגיל הוא 20, פה מציינים שתירוש אורגני מקיבוץ מאות סמדר שמתמחה בגידולים מיוחדים, אז זה ממש מחיר מטורף, אני אומר את זה מטורף, כמעט 30 שקלים. ואני מניח שאם מאות יתאמצו, לא תמצאו מעבר. אולי, מניח שזה השיא. לעומת זאת, על יין שמענו דברים מדהימים, שיש יינות שזוכים לקבל כאלו תשבוכות, כאלו מחירים, אפלה ופלה. אפשר לומר שכל אחד מאיתנו דומה לתירוש. כל אחד מאיתנו, לא יוצא מן הכלל. אם הוא יזכה לשקט הפנימי שיאפשר לו, מה שנקרא שוקטו אל שמריו, לעבור את התהליך שבתוכו, את תהליך ההתבגרות, תהליך של הפיכת הסוכרים לאלכוהול, זה נקרא תהליך של התמרה. לקחת את כל האיכויות ואת כל הפוטנציאל ולעבור עם זה את אותו תהליך מבורך. אמי מעלה השלום, אחד הדברים שהיא אמרה לי, אמנם לא זכיתי לזה כראוי, היא אמרה לי, בכדי שתוכל להצליח, אתה אמור להיות שקט. שקט, אין הכוונה להימנע מדיבור, אלא שקט זה הפך ממתח, זה הפך מסערה פנימית. וזה הביטוי, שוקט הוא אל שמריו. ולא רק מכלי אל כלי. שני הדברים העיקריים שמונעים מאיתנו להגיע אל מיטבנו, זה שאין שקט, זאת אומרת שיש כל הזמן, אז הסברנו ששקט פה זה בהקשר של מתח, זה גם טלטולים, שזה ההפך משקט, שהוא לא יכול לשבת בשקט. לשבת בשקט, הכוונה היא גם לא רק בלי רע, זה גם בלי תזוזה, גם אנחנו משתמשים בזה ביום-יום, גם בביטוי כזה, לשבת בשקט ולא בזזיתיות. ולא רק מכלי אל כלי, שכל הזמן אם מטלטלים את העין ומעבירים אותו מכלי אל כלי, הוא לא יכול לעבור את התהליך כראוי. ואז האיכות המדהימה שהייתה יכולה לצאת מאותם ענבים נפלאים, נפגמת ולא יוצאת אל הפועל. ובגולה לא הלך, על כן עמד טעמו בו וריחו לא נמר. זאת אומרת, אילו התנאים שצריך בשביל שאנחנו נגיע אל המקומות, המחוזות הנפלאים שלנו. דהיינו, שנן מואב מנעוריו, זאת אומרת שכבר מגיל צעיר זה איזה סוג של שלווה, שוקט הוא אל שמריו, זה הפרט השני, ולא הוא רק מכלי אל כלי, וכל הזמן הטלטלות, להחליף מסגרות, זה לעבור ממקום למקום, ובגולה לא הלך, זה כשבן אדם לא בכלל, בגולה הלך זה שבן אדם פשוט לא נמצא על מקומו. כשמישהו זוכה לארבעת הדברים הללו, או לפחות לשלושה מהדברים הללו, על כן עמד טעמו בו, האיכות שלו תתגלה, וריחו לא נמר. אני לא יודע מה הפירוש המדויק, אבל אני מניח שריחו לא נמר זה ריחו לא התפוגג, או ריחו לא נידף לחינם. רבנו הקדוש רומז לנו, בתורה הזו של יישוב הדעת, שכל מי שרוצה להפוך ליין טוב, אנחנו יוצאים היום בתנועה די לתירוש. זאת אומרת, אין חיסרון בזה, אבל זה לא החידוש שלך. זה לא החידוש שלך. ורבנו גם רוצה ללמד אותנו לעשות עבודה בעזרת המחשבה. מי הוא זה שיניג את המחשבה? עכשיו, במציאות של אבותינו, שם באמת היה, יהודים התמודדו עם גלות, עם רדיפות, עם גזרות. היום, תודה לשם יתברך, שאפשר לומר בגדול, כמעט ואין את הטלטלות החיצוניות האלו שממש כמו שהיהודים עברו בגלות. בוא נאמר, מלבד המקרה הכואב של הגירוש מגוש קטיף, אבל מלבד זה נדיר. רוב הטלטלות שאנשים עוברים, זה הכל בתוכם. בעבר טלטלות זה היה ממש פיזית בגולה. הרדיפות, הפוגרומים, הנדודים. היום זה הכל מהלכים פנימיים. וזה לא, זה לא פחות שמרחם מחס שלו מאותה נדודים פיזיים. רבנו הקדוש רוצה ללמד אותנו ליישב את הדעת. ליישב את הדעת זה גם, דיברנו בפעם שעברה, גם להשיב אותה. למקומה, להשיב אותה, כביכול להתרחקה, להחזיר אותה, וגם שהיא תשב ולא תתרוצץ. ואת כל זה אפשר לעשות על ידי שמחה. אלא מה? אומר, על ידי מראה שחורה אי אפשר להנהיג את המוח כרצונו, אז מה, אז האם זה מקרה אבוד? רבי נחמן רוצה להראות לנו איך גם במצב של מראה שחורה, וכנראה שמראה שחורה זה גם סוג של מחשבות. מראה שחורה זה אומר שאף אחד לא סיפר לסוס שמה? שיש מהות. או מרות. או שמישהו יכול לכוון אותו. שמישהו יכול להניג אותו. והאמת, שהסוס משתוקק לפגוש את הרוכב המיומן. אין דבר שסוס יותר מתבאס ממנו מאשר לפגוש רוכב מהסס. שאלו אותי, מאיפה אתה יודע מה סוסים חושבים? באמת אני לא יודע. אבל אתם בטח יכולים להתחבר לאמירה הזאת. יש מסוג הדברים שכתוב עליהם בספרים הקדושים, אחרי שהצדיק כותב משהו, בעל המחבר, לא הצדיק בו מה של רבנו, כמובן אם שכתב צבע, אז הוא כותב וקל להבין. זה ראשי תיבות וו קוף למד. אפשר להגיד על זה וקל להבין? שאין דבר שאסור שיותר מתבאס מאשר הרוכב המאסס. זה קצת חרוזים גם, נכון? חריזה ברמה ב'. אי אפשר לזלזל ברמה הזאת. לעומת זאת, כשמגיע הרוכב המיומן, הסוס שמח מאוד, כי הוא מרגיש שגם עבורו זה טוב. זה לא רק שקוראים אותו לסדר, יש לו איזה שקט, איזה רגיעה מזה שהוא עכשיו יכול, גם הוא מגיע למקום היותר טוב, היותר נפלא. עכשיו, אחד הדברים שרבי נחמן מדבר עליהם, אומר לקשר שמחה למוחו ולדעתו. שימו לב לביטוי הזה, לקשר שמחה למוחו ודעתו. יש את מוחו ודעתו, ויש שמחה. הם נמצאים במקביל. פה זה מוחו ודעתו, עושה מהם עניין אחד, ופה יש שמחה. לראות שלא התבלבלתם, מה יש פה? שמחה. ופה? מוחו ודעתו. ואיפה זה סבתא בשלד איסה? אני שבוע חידשתי, או לפני כמה ימים עשיתי לביתי הקטנה, סבתא בשלד איסה בכף הרגל. זה היה נפלא מאוד. חדש לגמרי, וזה... יש התחדשות. טוב, נחזור. פה זה השמחה. פה זה מוחו ודעתו. מלקשר שמחה למוחו ודעתו. לקשר שמחה למוחו ודעתו. זאת, השמחה קיימת. השמחה קיימת. מוחו ודעתו רק צריך להיות בקשר עם השמחה. עכשיו, ישי, כל מה שאני אומר פה לא מחייב אותך כלל מהרגע שאתה יושב פה על מקום מדבר. באמת. נהיה לך מה שטוב בקבוצה פה, בזה... אף אחד לא יתקיל אותך שבגמרא היא כתוב ככה או בזה. כולם פה עם לב אוהב, ובמיוחד שאני באמת ניסיתי להעביר כמה אני אוהב אותך וכמה אני אוהב את הדרך שאתה מלמד גם. זה יהיה לנו עכשיו, אני עוד 5 דקות יעביר לאישי את השרביט, וזה יהיה ברכה גדולה, זה בעצם הכנה משמעותית לפורים התורה הזאת, התורה. כן, מה חיים? בסדר. לא התכוונתי שידיעות ברוך השם יש לכולם, אבל התכוונתי לומר שיש את הלב שרוצה לשמוע, זה הכוונה. לפעמים שבאים לבית מדרש, עולה איזה ככה, יש לפעמים בתי מדרש שיש אווירה כזו, שמי שמצליח להתקיל את מוסר השיעור, כמה שהוא מתקיל אותו בהתקלה יותר משמעותית, הוא נחשב שהוא עשה מעשה יותר טוב באותו היום. אגב, זה חלק מהחוקים שלפעמים נהגו להתפלפל ונהגו להעמיק. טוב. אז אחד הדברים ש... רבנו הקדוש אומר שמקשר השמחה למוחו ודעתו. ואז המוח משוחרר. איזה ביטוי מרגש זה. המוח משוחרר. וואו. המוח משוחרר. לפני זה איפה הוא? תפוס. הוא לא, אין לו חירות, הוא לא פנוי להיות מה שהוא באמת רוצה להיות. במקרה הזה אפשר לומר שמוח, תראו, מוח זה לא המחשבה. המוח הוא משחרר את האור, המוח הוא נותן למחשבה לצאת לדרך ולהכוון אותה. יש את המחשבה ויש את החושב. יש את החושב ויש את המחשבה. אז מה עושים עם התורה המיוחדת הזו, המתוקה הזאת? איך אפשר להכיר אפילו משהו מהכללים של רבי נחמן? סך הכל יש 18 כללים שכתב אותם רבי אברהם. ובדרך כלל שקוראים ליקוטי מוהר"ן, אנחנו אמורים לקרוא את זה בקריאה חופשית. אבל כשרוצים להעמיק ולגלות מה רבי נחמן תמן בהם, אז עובדים עם הכללים. אחד הכינויים של רבי נחמן, או הרמז שרבי נחמן מצא לשמו בתנ"ך, זה הפסוק נחל נובע מקור חוכמה, שזה ראשי תיבות נחמן. על מה שמיוחד, שזה לא נחל נבע מקור חוכמה, אלא מה הדגש על איזו מילה? נחל נובע. מה החידוש שבמילה נובע? ווסידוס נובע. שזה עובה ומתרחש. רוב הפעמים שאנחנו קוראים ליקוטי מוהר"ן, זה טקסט עתיק בין 200 שנה, כבודו במקומו, דברי אלוקים חיים, רק זה טקסט עתיק. זה כביכול דברי חוכמה שנבעו בעבר. לפעמים כשאנחנו ממש מעמיקים וחוזרים לקרוא את הטקסט, והולכים איתו לאורך תקופה, ומשתמשים בכללים, עם הזמן קורה משהו לא צפוי. הוא צפוי למי שבעניינים, הוא לא צפוי. מתגלה שהטקסט הופך להיות נובע. נובע בזמן נובע. כביכול נשמת רבי נחמן מתגלה עלינו דרך הטקסט כמשהו חי. וזה ההבדל בין טקסט עתיק, שגם הוא נפלא מאוד, אפשר לקרוא, להוציא מפה ציטוטים ושיעורים כאלו נחמדים שממש מסמכים את הנשמה, אפשר לקלוט ככה את המשהו מעבר. אז איך עושים את הצעדים הראשונים? ככה בעדינות, בבחינת קצת זה גם טוב, וליטו מעט מהטוב הזה, על כך ועוד, מישי פרידמן. קבלו אותו, איפה מחיאות כפיים? רגע, בואו, הנה אנחנו הרי באווירה הכיפית הזו, בואו חצי דקה של מחיאות כפיים מכל הלב. וזה הכי נפלא, כי זה מה שנקרא רק מצד אהבה. איך יהיה השיעור אנחנו לא יודעים, אבל זה... זה כבר נתנו את הלב חבוד.
טוב, תצמיד לך את ערב טוב. מקווה ששומעים אותי. טוב, מיכי כבר שחרר לנו את המוח עם המחיאות כפיים. אז... אני לא יודע כמה אנשים קראו את הטקסט, יש פה אבל דפים. אז צילמנו פה קצת כמה דפים, את התורה בקצרה, עם כמה נקודות. באמת... שי,
שלכולם יהיה תדף, יכול גם לקרוא את הראשית עד סופה ואז נדבר.
זהו, אז נגיד כמה נקודות. קודם כל... שיש המושג של הליקוטי מוהר"ן, של הכללים בליקוטי מוהר"ן, זה אם דוגמה בן אדם רוצה לעשות חביתה, אז הוא צריך כלי, נכון? עכשיו, אם הוא יראה בן אדם שפעם היו עושים חביתות, לפני שהם ימצאו את המחבת, היו חופרים, הגמרא אומרת, היו חופרים גומה באדמה, שוברים ביצה, ונותנים לשמש לחמם אותה. אבל ברגע שראית בן אדם עם מחבת, אתה אומר, אני רוצה כזה, חבל לי כל כך להשקיע, לחפור גומות, לשבור ביצים, לחכות לשמש. הכלים האלה בעצם, הדרך להשתמש בהם באמת, זה פשוט ללמוד את התורות של ליקוטי מוהר"ן עם האמצעים האלה. ואז מבינים מה זה. זאת אומרת, אם אנחנו נדע להעריך מה זה המחבת הזה, מה זה הכלי הזה שקיבלנו, כמו שבן אדם, אני יודע מה, אני מנסה לפתוח ברגים עם סכין, זה לא הולך, מה הוא מחפש? מברג, זה ייקח בשנייה. הכלים האלה נותנים לנו אמצעים לקלוט דברים פנימיים שרבי נחמן הוא תמן בתוך הלשון שלו, ואת הכללים האלה בעצם רבי נחמן בעצמו ייסד. רק מי שדלה אותם, זה כמו שרב מיכי אמר, זה רבי אברהם ברבי נחמן. הוא חיפש בכל התורות של ליקוטי מוהר"ן, וחיפש בתוכם את הרמזים ואת העצות איך לעשות, לעבוד עם הדברים האלה. אז אנחנו נעבור על כמה נקודות, ככה כדי שבאמת נוציאים פה כמה כללים שאפשר להשתמש בהם, ובאמת כל אחד יכול לעשות את זה עם עצמו, והוא יראה דברים ממש נפלאים שלא נמצאים בכל תורה ותורה, שהוא למד בצורה פשוטה. הכלל הכי חשוב בליקוטי מוהר"ן, וזה דבר שרבי נחמן הוא חידש, כל מאמר זה כמו מסכת. מי שלומד קצת את התורה, או בוא נגיד אפילו במקצועות חופשיים יותר, אם אדם ילך ללמוד פיזיקה וינסה לשאול מהעולם הפיזי, מעולם הפיזיקה, כן, לדוגמה, לעולם הגיאולוגיה, אז לפעמים הוא ימצא השלכות דומות, אבל הוא לא יוכל להגיד שזה מקביל. הוא יוכל להגיד, יש לי השראה, יש לי כיוון, אני חושב שזה דומה. אבל לא בטוח שהוא מדייק. אותו דבר בתורות בליקוטי מוהר"ן. כל תורה ותורה יש לה קודים פנימיים. אם אדם ינסה להשליך את הקודים האלה, שמדברים לדוגמה בתורה הזאת על שמחה, ולהשליך אותם על תורה אחרת בליקוטי מוהר"ן, לפי השכל שלו זה יראה לו שזה וואו, זה מדהים, אפשר לרוץ עם זה וזה... אבל באמת אם הוא ידייק, הוא לא יגיע לאותה עצה שרבי נחמן רצה ותמן בתורה הזאת. רבי נחמן אמר, אני לא אכתוב שתי דברים פעמיים. הוא אמר יותר מזה, אני לא נושם שתי נשימות אותו דבר. עד כדי כך הוא היה דייקן. אז הוא אמר, כל שכן שאני לא אגיד דיבור שאין בו חידוש. אז אם אנחנו רואים דברים דומים, זה דמיונות שנמצאים אצלנו, שאנחנו קל לנו להכניס כל דדבר לקטלוג למה שכבר אני יודע. זה תורות על שמחה, טוב, אז עכשיו אתה צריך לעשות ככה וככה. זה תורות על לימוד, אבל באמת זה תורה חדשה. אז הדבר הראשון שצריך לראות שלוקחים תורה בליקוטי מוהר"ן, זה באמת מה שהיו עושים זקני ברסלב בדורות הקודמים. אז הם היו עניים, אז גם לא היה להם הרבה ספרים. הם היו תולשים, חותכים את הדף מליקוטי מוהר"ן, ושמים פה בכיס, והולכים עם התורה. זה עכשיו התורה המדוברת שבה אני הולך, נגיד בן אדם עכשיו יש לו בעיות, אני לא יודע מה, עם לשון הרע. הוא מוצא שכל הזמן הוא לא מצליח, הוא מדבר על אנשים, מרחל, הוא מרגיש שזה פוגם לו בנפש. אז הוא היה בוחר תורה מסוימת בליקוטי מוהר"ן שעוסקת בתחום הזה. בן אדם אחד נופל לייאוש. בן אדם אחד הוא ציני. נמאס לו מהציניות של עצמו. אז הוא מחליט להתחדש. אז הוא צריך לבחור את התורה שרלוונטית לתחום הזה. ואז מה עושים איתה? לוקחים אותה, חותכים אותה, או כמו שעשינו במקרה הזה כאן, מצלמים אותה, ופשוט אומרים, זה עכשיו המאמר שאיתו אני מבלה את החיים שלי. זה נקרא בלשון של רבי נחמן, ללכת עם תורה. שהתורה הזאת היא לא רק מאמר שאני למדתי וקיבלתי ממנו איזה תובנות, אלא אני מנסה לחלחל אותו אליי. עכשיו, איך אני מכניס את זה לתוך החיים שלי? זה לא במאמץ. זה לא יכול להיות במאמץ, כי כמו שהשם של רבי נחמן זה נחל. נחל זה זרימה. אבל איך בכל זאת האבנים נשחקות על ידי המים, על ידי החזרות, על ידי השינון, על ידי החיפוש, על ידי שאני מנסה לתת לתורה לחלחל אליי. יש כאלה שלומדים תורה, ויש כאלה שמחפשים שהתורה תלמד אותם. וזה עבודה יותר פנימית. לראות איך האותיות של התורה מחנכות אותי, מדברות לפנימיות של הנשמה שלי. אדם יכול ללמוד תורה, זה לא דבר קשה, זה כמה שאדם יותר בעל השראה, הוא יכול להשפריץ. אבל אם בן אדם הוא יותר פנימי, אז הוא לא רוצה ללמוד, הוא רוצה שילמדו אותו. זה כתוב בספרים שיש דבר שנקרא נעשה ונשמע. או במילים אחרות, בהתבודדות, זה גם קיים שבן אדם הולך לדבר עם השם, זה חצי. מה הדבר היותר מעניין? מה השם אומר לי? אז זה קשור בשמיעה. לא בעשייה, לא בלימוד. זה קשור שאתה אדם מתחיל להכיל, לחפש את האוזן הפנימית, איך התורה מדברת אליי במקום שלי. אז כמה שבן אדם לומד יותר את התורה, אז לאט לאט בעצם מה הוא יוצר? יש לו כלים ואמצעים לקלוט את השכל שבתורה. כרגע עכשיו אנחנו נראה עוד מעט כמה דוגמאות שאנחנו, יש פה המון מושגים שבכלל אנחנו מדברים עליהם, ואנחנו בכלל לא מכירים אותם. אז זה דבר מאוד מאוד חשוב, שכל תורה זה מאמר סגור. מה זה אומר שזה מאמר סגור? רבי נחמן הוא גילה, התורות שלי הן מעגליות. יש בן אדם דוגמה, אם אנחנו לומדים מאמרים בדרך כלל, אז מי שקצת למד ליקוטי מוהר"ן, הוא מצייר את זה בצורה של תרשים זרימה. אם אני עושה ככה, עכשיו המוח מבולבל, אז מה אני צריך לעשות? לקשר שמחה לדעתי, ואז זה כמו מפה לינארית. רבי נחמן אמר שזה לא מפה לינארית. התורות שלו הן מעגליות. זה מאמרים סגורים הרמטיים, שכל נקודה במאמר קשורה לנקודה השנייה. מה זה אומר לנו? שאנחנו לא יכולים לקרוא שורה אחת ולהסביר. אנחנו צריכים לקרוא את זה מההתחלה לסוף, ואז אני יכול להגיד, השגתי תובנה מסוימת. אחר כך אני חוזר עוד פעם. אני משיג עוד תובנה. ואני לא יכול להגיד, עכשיו אני מדבר ואני מבין איזה נקודה. רק כשאני אוכל, רבי נחמן אמר, שבנם יכול להגיד את התורות שלי מההתחלה לסוף ומהסוף להתחלה, אז יש לו איזה הבנה במאמר. אנחנו נראה עוד מעט כמה קשרים פה בתוך התורות, זה נקרא קשרים. שפתאום אדם מבין איך זוכים להשיג את הנקודות שבתורה הזאת. אז נקרא את התורה ביחד כמה נקודות, וככה נראה מה יצא. אז התורה הזאת מתחילה ככה, מה שהעולם רחוקים מהשם יתברך, ואינם מתקרבים אליו יתברך. יש כלל בליקוטי מוהר"ן, שרבי נחמן אמר, אני הייתי דייקן גדול. אז בואו ננסה לקרוא את השורה הראשונה בדיוק. אם אנחנו קוראים את זה ככה בהבלעה, אז רבי נחמן אומר, מה שהעולם רחוקים מהשם יתברך, ואינם מתקרבים אליו יתברך, מה הסיבה? הוא מחמת שאין להם יישוב הדעת, ואינם מיישבים עצמן. עכשיו אנחנו קראנו מרתון. זה מאוד מאוד ארוך. בואו נחתוך את זה לחתיכות, נעשה תרגיל. נקרא רק את הקטע הראשון. מה שהעולם רחוקים מהשם יתברך, עכשיו נדלג, ונקפוץ, הוא רק מחמת שאין להם יישוב הדעת. זה משפט שעומד בפני עצמו. למה העולם רחוקים מהשם יתברך? כי אין להם יישוב הדעת. עכשיו ניקח את החצי השני שדילגנו. מה שהעולם אינם מתקרבים אליו יתברך, מחמת שאינם מיישבים עצמם. עכשיו, בעצם אם אנחנו מעיינים פה, אני קצת מדייק, אבל אנחנו רואים שקורה פה, רבי נחמן מדבר על המון המון רבדים. אני לא יכול להגיד, כמו שאומרים בברסלב, אתה לא יכול להגיד מה רבי נחמן התכוון, אבל אנחנו יכולים לחפש רמזים בלשונו. רבי נחמן אומר, מה שהעולם רחוקים מהשם יתברך, יש טיפוסים שהם רחוקים. לא שמעו שיש השם, מציאות של בורא. אבל יש כאלה שבמציאות אחרת, שרק הם לא מתקרבים. הם מאוימים מזה, זה מפחיד אותם, זה מלחיץ אותם, זה מגוחך להם. יש פה, אם אנחנו מתחילים ללמוד באופן כזה, אז אדם רואה שבכל מילה ומילה בליקוטי מוהר"ן נפתח בעצם, זה טבע. רבי נחמן אמר, באמת רבי נחמן המציא את השיטה של האינטרנט. הוא אמר שכל דיבור שלו צריך לעשות עליו דאבל קליק ולהיכנס פנימה. באמת, ככה הוא כתב. הוא אמר, התורות שלי הן כמו ארמון, שאתה נכנס מחדר לעלייה ומעלי חדר, ושאתה נכנס בחדר אחד, אתה רואה שיצאת מחדר אחר, ואי אפשר להסביר את זה רק למי שנכנס קצת בדבריו. אז את זה, אבל בכל זאת הוא התחיל להכניס אותנו לתוך זה. אז אנחנו רואים שיש פה שתי סוגים. אחר כך אנחנו רואים דבר יותר מעניין. הסיבה של הריחוק, מחמת שאין להם יישוב הדעת. יש טיפוסים, זה נקרא אנוסים. עם קריזות ובלגנים ולחצים, אין להם יישוב הדעת. אבל יש טיפוסים אחרים שהם לא מיישבים עצמם. אם נגיד אדם צריך לבחון את עצמו, מה הוא? שיבחון את עצמו אם אין לי יישוב הדעת או אני לא מיישב את עצמי. נגיד בן אדם, מגיעים לו עכשיו, אני יודע, מס הכנסה הביתה, ואומרים לו, תשמע, מה עשית? אז הוא אומר, עד עכשיו לא היה לי יישוב הדעת, אבל עכשיו אתה צריך ליישב את עצמך. אז אתה רואה שיש פה שתי הבחנות, שאדם צריך להתבונן איזה, קודם כל, מי הוא? ומה הוא צריך לעשות. עכשיו נראה משהו מאוד מעניין בשורה הבאה. למי בעצם רבי נחמן כותב את התורה? והעיקר, להשתדל ליישב עצמו. הוא כמעט לא מתייחס לקבוצה הראשונה שאין להם יישוב הדעת. אנשים בלי יישוב הדעת, יש להם תורות אחרות, יש להם מאמרים אחרים, יש להם, זה מחלה אחרת. אנחנו מדברים על המחלה שלנו, שאנחנו לא עושים את המינימום השתדלות של התיישבות. ליישב את עצמנו. עכשיו, אנחנו נראה, מה באדם חושבים ליישב את עצמו, זה נשמע עבודה רצינית. אצל רבי נחמן זה לא עבודה כל כך רצינית, זה עבודה של שמחה. זה לא עבודה שעכשיו אתה צריך ליישב את עצמך. אם אתם אומרים, זה לא, יש תורה של דוגמה שרבי נחמן מדבר על חשבון נפש. זה לא התורה הזאת. אם אתם אומרים, מה זה מיושב בדעתו? באדם שחושב על עצמו, חושב... אבל רבי נחמן לא הולך לכיוון הזה, שופט את עצמו, רבי נחמן קורא לזה. מדובר פה בבן אדם שמח. מה זה, אם תראה בן אדם שמח, הולך עם חיוך ברחוב, אתה אומר, זה מיושב בדעתו? בדרך כלל, אנחנו הולכים לכיוון השני בדיוק. אז נקרא עוד כמה נקודות, והעיקר, להשתדל ליישב עצמו היטב. קודם כל, יש כאלה שחושבים שהעיקר היישוב הדעת זה לא שייך לעצמיות שלו. זאת אומרת, לדעת כל מיני דברים. אבל רבי נחמן מדגיש פה את הנקודה של ליישב את עצמו. אדם יש לו יישוב הדעת עצמי, לא שייך לשני. מה שמיישב אותי יכול להיות מאוד מזיק לשני. ולהפך, אל תעציק. אתה צריך לעשות את העבודה של התיישבות עם עצמך. צריך לדעת, רבי נחמן להשתמש במילים יישוב הדעת. מה זה יישוב? חוץ מהחווה. להתיישב, מה ההבדל בין לישיבה לעמידה? חוץ מפיזית. אז מה שאני אומר, זה נקרא הבחנה. בכל תורה בליקוטי מוהר"ן, רבי נחמן הוא ציפה שנבחין במושגים. המושג להתיישב זה דבר שאין לו השתנות. ככה מופיע בספרים. שהמושג של עמידה, מלאכים עומדים. אבל הקדוש ברוך הוא יושב. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו ניכנס למציאות של ישיבה. ישיבה זה נחת. זה שאני יודע שאני מיושב, שאני מונח בדברים עצמם. עמידה זה מתוח. אם אתה אומר אני צריך לעמוד בדעתי, אז שאני צריך להבחין עדיין. זה מהתיישבות. עכשיו, מי זאת הדעת? מה זה דעת? אז זהו. אז עכשיו אנחנו משתמשים בהמון מילים שאנחנו לא יודעים מה המשמעות שלהם. אז יש דברים בליקוטי מוהר"ן שלומדים קצת בעיון, אנחנו צריכים לראות כל מיני מילים שאנחנו משתמשים בהם, כמו מראה שחורה, כמו יישוב הדעת. מה המשמעות של הדבר הזה? נגיד אומרים מראה שחורה, אז מקודם תרגמו את זה, מיכה אמר, דיכאון או מלנכוליה. מה זה מראה שחורה? אז אנחנו משתמשים בזה כביטוי, כשגרת לשון, אבל זה לא אומר שאנחנו יודעים מהו. רבי נחמן הוא מצפה שנעשה דאבל קליק למושג ונלך ללמוד על המושג הזה, מראה שחורה. ואז נפתחים ממש אוצרות. עוד מעט נראה בעזרת השם משהו מאוד חזק. על כל פנים, והעיקר להשתדל ליישב עצמו היטב מה התכלית מכל התאוות ומכל ענייני העולם הזה. אין תאוות הנכנסות לגוף, אין תאוות שחוץ לגוף כגון כבוד. ואז בוודאי ישוב אל השם. קודם כל, תאוות הנכנסות לגוף, רבי נחמן הוא לא כל כך הסביר אותן, לא צריך כנראה דוגמאות, אבל תאוות מחוץ לגוף הוא נותן דוגמה אחת, כבוד. עכשיו, אם בן אדם קצת יחשוב, יש אולי עוד כמה דברים שמחוץ לגוף שגורם לבן אדם איזשהו סיפוק, אני יודע מה, איזה, לא חייב דווקא משרה, יכול להיות גם איזה השתלטות, או... יש כל מיני דברים. אבל רבי נחמן הוא בחר דוגמה אחת, ואומר, אני מדגיש דברים מחוץ לגוף. אז כשבן רבי נחמן הוא אומר שהוא מביא דוגמה, כוונתו שבן אדם ינבור בדוגמה הזאת ויחפש איזה רמזים, למה דווקא רבי נחמן בחר את אותה דוגמה המעניינת הזאת של כבוד. אך דע, שעל ידי מראה שחורה אי אפשר להנהיג את המוח כרצונו. ועל כן קשה לו ליישב דעתו. א', כולם יש להם מראה שחורה פה? מי יש להם מראה שחורה? טוב, אבל חוץ ממני. אז לפי התורה הזאת, זו תורה שיש לכל אחד ואחד מראה שחורה. הוא אומר, אי אפשר להנהיג, איך נדע אם אין לנו מראה שחורה? אם מי יכול להצביע, אף אחד לא הצביע שיש לו מראה שחורה חוץ ממני, אבל מי יכול להצביע שהוא מיושב בדעתו? אז מוכרח להיות שאנחנו, יש לנו את הדבר הזה של מראה שחורה. מה זה מראה שחורה? מראה שחורה ברפואה הקדומה, עוד מזמן היוונים, היו מחלקים, כמו שיש לנו ארבע יסודות, דומם, צומח, חי ומדבר, הם מצאו את אותם היסודות גם בגוף האדם. יש מראה שחורה, מראה אדומה, מראה לבנה ומראה ירוקה. ככה הגדירו שהאדם מורכב מארבע יסודות מרכזיים. גם תורת הקבלה וגם תורת החסידות ביססה הרבה מהדברים שלה על הדרך הזאת, כשהיא יחדה את זה עם עולמות קבליים יותר, שכל דבר בעולמות זה כנגד ארבע אותיות שבשם השם. י, א, ו, ו. כנגד כל אחד מהאותיות האלה משתלצל צינור עד הנבראים. דומם, צומח, חי ומדבר, אש, רוח, מים ואפר, וארבע המרות האלה. המרה שחורה זה כנגד יסוד האפר. לא, החסידות השתמשה בזה, זה היה קיים בעולם היווני ברפואה, אבל זה גם הקבלה גם השתמשה לזה, לקחה את המושגים האלה משם. אנחנו נמצא את זה בקבלה במושגים דומים, מושגים אחרים, אבל כשפיינחו את זה משפת, לדוגמה מי שלומד את הספרים של רבי חיים ויטל, אז הוא רואה שהוא מבסס הרבה דברים על גוף האדם, רמח איברים, והוא לקח את הלשונות האלה של ארבע מרות מעולם הרפואי, שהיה נהוג באותם זמנים. לחפש להלביש את זה בתוך הדברים האלה. אז כשאנחנו מדברים על המושג של מרה שחורה, זה שייך ליסוד האפר, קרירות ויסוד האדמה. יסוד האדמה מופיע בתניא, זה לא יסוד רע, זה יסוד טוב. מה זה נותן לך? התיישבות. כל דבר הוא מורכב. זה לעומת זה עשה אלוקים. אבל הטוב שביסוד במראה שחורה, זה שזה יסוד האפר, זה אדמה. זה התיישבות. אם אתה רוצה לשבת באיזה מקום, אז זה שייך ליסוד האפר. אתה לא, לכן יוצא פה שדבר מדהים, שהתורה הזאת, שרבי נחמן מדבר על יישוב הדעת, הוא מוצא שהקלקול הוא באותו יסוד. סליחה? כן. הוא נמצא באותו יסוד. אתה קלקלת, היסוד שהיה אמור לגרום לך להתיישבות, הוא גורם לך, הגברת את היסוד לא נכון. זה כמו שיצקת את עצמך בתוך בטון. אתה לא יכול עכשיו, אבל זה יסוד שאמור לתת לך ישיבה. אז אנחנו צריכים עכשיו לראות איך לעבוד עם הדבר הזה. עכשיו, יש פה משהו מעניין שאני מצאתי ברמב״ם, כשאני הולך ללמוד מושג, אז אדם צריך לפתוח, להבין שהוא לא יודע. לכן זה חשוב שלומדים את הדורות האלה, זה להגיע להם כמה כמו שיותר כמו ילד. לא להגיד אני יודע, פשוט לזהות דברים וביטויים שאני לא מכיר. לא ללכת לזיכרון ששם יש לי, זה נקרא מאגרים ישנים. אז מה זה מרה שחורה? אז עכשיו מצאתי את הביטוי הזה, דבר נפלא מאוד ברמב״ם. בדף שמצד שמאל, יש פה דבר מאוד מאוד מעניין. הרמב״ם, בפירוש המשניות, הרמב״ם כידוע הוא היה רופא, אז הוא כתב, יש פירוש המשניות לרמב״ם, סתם אני רוצה לחזור רק נקודה אחת קטנה. רבי נחמן אומר, שמה צריך ליישב את עצמו? מה התכלית? והוא עונה, מה התכלית? מה התכלית? הוא כותב, מה התכלית מכל התאוות וכו' וכו', ואז בוודאי, אבל מה התכלית? נניח שאתה אומר התכלית לשוב אל השם, אבל מה התכלית של כל, אבל זה לא מה שהוא אומר, מה התכלית מכל התאוות? עכשיו תראו משהו שאם לא היה רבי נחמן, הייתם אומרים שזה רבי נחמן בעצמו כתב את זה, רק בלשון אחרת, וזה ברמב״ם. צריך האדם שישבט כוחות נפשו כולם לפי הדעת, וישים לנגד עיניו תמיד תכלית אחת, והיא השגת השם יתברך כפי יכולת האדם לדעת אותו, וישים פעולותיו כולן, תנועותיו, מנוחותיו וכל דבריו מביאים לזו התכלית. כן, הוא כותב שכל דבר אדם צריך שהדעת שלו תשלוט על כל החיים שלו, ובדעת הוא ישים את אותה תכלית. זאת אומרת, הדעת זה כלי שבו אני יכול לקדד אותו, ואם, כמו שלמדתם מקודם על הסוס, אני מקדד את הדעת הזאת, אז היא אמורה להסתכל בכל דבר באופן תכליתי. ואחר כך הוא ממשיך שם, וכן יהיה באכילתו, בשתייתו, בשנתו וכו', אם זה לתכלית. ותכף אחרי שהוא גומר את הפסקה הזאת, הרמב״ם, דירקתי פה כמה שורות, פתאום הוא מביא שורה כזאת. ומי שהתעוררה עליו מרה שחורה, אדם שנפלה עליו מרה שחורה, יסירה בשמיעת הניגונים, במיני זמר, בטיול הגנות, בבניינים הנעים, חברת הצורות היפות, זה להסתובב בכל מיני מקומות שגורים לבן אדם קצת השראה, מה שיחיב הנפש ויסיר חולי המרה שחורה ממנו. והכוונה בכל זה, שיבריא גופו. ותכלית הכוונה, שבשמה להיות בריא, בשמה להיות שמח, שישיג וידע מהשם יתברך מה שאפשר לדעתו. אז יוצא דבר נפלא, שרבי נחמן נכנסים לתוך מרה שחורה, מחפשים, אפשר בתוכנות חיפוש היום במחשב, פעם זה יותר מורכב. וכן, ואתה נכנס לבפנים, ופתאום אתה רואה שביאור למראה שחורה, זה נמצא, אתה מקבל תובנה ועצות חדשות איך אני יוצא מהמראה שחורה שלי. אם אמרנו שהתורה צריך להכיר אותה מתחילתה לסופה, בסוף התורה רבי נחמן מביא קצת עצות איך לצאת ממראה שחורה. לשמח את עצמו, לוודח את דעתו. פתאום אנחנו מגיעים לרמב״ם, והרמב״ם נותן לנו פה איזה 10 עצות לטייל, לעשות, יש לו רשימת עצות, איך אני זוכה לצאת מדיכאון. עכשיו אנחנו לומדים ספרי רבי נחמן, ובן אדם בדרך כלל, מה אנחנו מרוויחים שאתה מגיע לזה דווקא ממקור כזה? אתה מרגיש קשר. אתה מרגיש שזה לא, לא, אתה הרגשת, זה נקרא, רבי נחמן קורא לזה במקום אחר, רמזים בים החוכמה. אני הלכתי לחפש במקום הזה. יש בן אדם שיחפש, האותיות של ליקוטי מוהר"ן יאירו לו לחפש או בכיוון הזה, או בספרות אחרת, או בחיפוש מתוך החיים שלו, בחוויות מסוימות. והוא יגיע לתוצאות ופתרונות ששייכים לעזור לו ליישב את עצמו. זאת אומרת, בכל מקום בליקוטי מוהר"ן שאנחנו מוצאים פסוק, הכוונה היא לא להשאיר את זה, זה דבר לוגי. אז למצוא שם איזה עצות למעשה שדרכם אני יכול למצוא עוד איזה עבודה, עוד איזה עצה פנימית. וזה כל יופי בליקוטי מוהר"ן, שאתה נכנס לתוך פסוק, או כמו שמקודם נכנס לתוך הפסוק בשאנן מואב ונעוריו. נכנסים לפסוק ופתאום אתה נכנס לעולם היין. זה עולם שלם. ואדם שיכול לקבל משם עצות למעשה. ממש, איך לזכות, זה נקרא יין המשומר. יש יין המשמח, יש יין המשומר, ויש יין המשקר. ככה כתוב בקבלה, יש הבדל עצום ביניהם. יין המשמח, זה מה שאנחנו יכולים לזכות בעולם הזה. יין המשומר, אי אפשר להשיג. אבל מול יין המשמח, יש יין המשקר. עכשיו, כבר נכנסנו לדבר הזה, אז נדגיש עוד כלל נפלא בליקוטי מוהר"ן. כל ביטוי בליקוטי מוהר"ן, יש, זה נקרא כלל של זה לעומת זה עשה אלוקים. כן, ניתן דוגמה מעניינת. מה ההבדל, מה ההפך לדוגמה, בצורה פחות או יותר, ההפך מדולר. אז בוא נניח, נגיח דוגמה יותר קלה בתור אותך. למה ההפך מצדיק? רשע. יופי. עכשיו נחשוב, נראה את זה בצורה אחרת. אם צדיק הוא נמצא במדרגה עליונה, הרשע לעומתו איפה הוא נמצא? מדרגה תחתונה. זאת אומרת, הם נמצאים על אותה סקאלה, רק הרשע הוא במדרגה נמוכה. עכשיו, רבי נחמן מוסיף לזה כלל, הוא מכפיל את הכלל הזה. הוא אומר, מה יקרה שבמקום להסתכל על, על הגרף מלמעלה ללמטה, מלמטה ללמעלה, נסתכל עליו בצורה של מראה. בוא נשים מראה מול הצדיק, ונראה מי משתקף. מי ההפך מהצדיק? צדיק מזויף. זה לא רשע. רשע זה יחסי. אם עכשיו הרשע הזה יעשה מצוות, הוא יהיה טוב. זאת אומרת, הוא יתעלה עד שהוא יכול להיות בעצמו צדיק. אבל מה ההפך מצדיק, שהוא צדיק מזויף? זה נראה אותו דבר, זה עושה אותו דבר, זה פועל אותו דבר, לוקח פדיונות אותו דבר, אבל זה לא זה. נראה דוגמה הכי טובה, זה בשטר של 100 דולר. אם נגיד שההפך שלו, השטר הכי נמוך בעולם, נניח רופי, סתם, צורך העניין, אז אין לו ערך כספי שווה. אבל עם 1,000 רופי, אני יכול לקנות מה שאני יכול לקנות, נגיד, ב-100 דולר. אז הם זהים בערך ה... כן? אבל אם אני רואה שטר של 100 דולר מזויף, אז הדבר הכי גרוע. אם אני קונה עם זה, אז כל החיים שלי זה בשקר. כי הוא מזויף. זה לא שאני לא הצלחתי לקנות. אם תפסו אותי, טוב, אכלתי אותה. אבל אם כן הצלחתי, אז אני ענקתי ממקום לא טוב. אז זה הרבה יותר מפחיד. אז אותו דבר ביין. יש יין המשמח, שזה אין סוף, זה פורים. זה להשיג את השכל של שלא ידע. ויש יין המשקר. כן? זה לא הפך מיין, זה תירוש. יש אחד שזה תירוש, זה המדרגה הנמוכה, ובסיס שלו זה היין. ויש הפך של יין המשמח, זה יין המשקר. זה יין שלא יכול להביא אותך לנקודה האמיתית שלך. זה לא יכול להכניס אותך לדעת שלא לדעת. היין, מה שאמור לגרום יין, למה עושים קידוש על היין? קידוש על היין בגלל שהיין אמור להכניס לך זיכרון. איזה זיכרון? עושים קידוש, אומרים זכור את יום השבת לקודשו. איזה זיכרון יש ביין? יש זיכרון מעולם קודם, מהתכלית האמיתית שלי. ויחולו השמיים והארץ, ויחולו זה שון תכלית. אני חוזר למצב העוברי שלי, מה התכלית שלי הפנימית. זה נמצא ששותים את היין. אי אפשר להשיג את זה בלי יין. אבל כתוב כדי להשיג את זה ביין, צריך לעשות עוד פעולה קודם. מה צריך לעשות לפני זה? צריך להסתכל על הנרות שבת. לפני ששותים, עושים קידוש, צריך קודם כל, כתוב בארי הקדוש, צריך קודם כל להסתכל על הנרות שבת, לקבל את האור מהנרות שבת, האור לא נמצא אצלך, הוא נמצא אצל האישה, הוא נמצא בנרות, אתה לוקח את האור מהנרות, ומסתכל בשחור של העין, בשחור של, ביין, בשחור של, בדמומיות של היין, ואתה מכניס אור לחושך, דרך העיניים שלך. אתה קודם כל צריך לתקן את הראייה, ואז אתה מסתכל ביין, ואז אתה שותה. אז אתה יכול להרים את המוחין. כי אם אתה מנסה להרים את המוחין, את החושך שלך, את המרירות, את המרה שחורה, בלי לקבל אור, אז אתה לא יכול. היין לא מספיק, כי אתה טיפול ליין המשקר. אתה צריך תוספת אור. והאור הזה לא נמצא אצלך, הוא נמצא באור של שבת בעצמה. אז אתה לוקח את זה, זה ממש הפעולות, כי לפי הרי הקדוש, ממש זה מה שצריך לעשות, שעושים בקידוש, זה טקס. זה טקס נפלא, זה נהיה פולחן כזה. אתה עומד, לוקח את הכוס, מחזיק את זה בחמש ידיים, צריך לסתכל בנרות, ושיש את המשקפיים, שוריד את המשקפיים, אחרת זה דרך מסכים. ואחר כך, ואז אתה באמת יכול לזכות. ורבי נחמן אומר שאתה יכול לזכות לזיכרון העוברי שלך. שאדם בבטן אמו, התורה, הגמרא אומרת שהוא לומד את כל התורה כולה. זאת אומרת שהוא נכלל, מה זה כל התורה כולה? מה הייעוד שלי? מה באתי לעשות בעולם? באמת, מה התכלית שלי? מה יכול לשמח אותי? איפה אני אפסיק להרגיש שאני כזה נבח? וזה נמצא בתוך יין. למה לא? כן, הקיעה של הקידוש כולם שותים ממנו. אבל עם המשיכת האור בנרות, האור הוא מתחיל מהצד הזה, בנרות. כאילו, זה אפשר לעשות. רואים שאפילו לפי ההלכה, דוגמה שאדם שאשתו לא מדליקה עליו, הוא צריך להדליק לעצמו. ולהפך, אישה שבעלה לא מקדש לה, היא צריכה לקדש לעצמה. אז ממילא, אם היא כבר אמרה, זה עוד כלל בליקוטי מוהר"ן, שכל בחינה כלולה מכל הבחינות. ונחמן אמר שאדם צריך תמיד להסתכל על כל דבר באופן הזכרי שלו ובאופן הנקבי שלו. כל דבר להתבונן בו, איך שני התכונות האלה מתקיימות בו. בכל מישור. כן. הבדלה, כן. לכתחילה, כן. אבל זה עניין אחר, זה עניין של מאורי אש. זה, יש מאורי אור, שזה בערב שבת. כן. ככה, ככה. למה? כן, אז אם אין ברירה, אין ברירה. זה תמיד ככה ביהדות. אם אין, לא, כאילו, יש כל מיני טעמים, אבל... אז נראה עוד כמה נקודות בתורה הזאת. כי שמחה הוא עולם החירות. עכשיו רבי נחמן אומר שיש לנו, קודם כל צריך לראות דבר נפלא. אחדש על ידי מרה שחורה אי אפשר להניג את המוח כרצונו, ועל כן קשה לו ליישב דעתו. אז רואים פה, קודם כל, שיש הבדל בין המוח והדעת. כן? צריך להניג את המוח כרצונו, ואז אני יכול ליישב את דעתי. מה זה דעת? דעת, מי שפה אמרה, זה חיבור. אבל המושג האמיתי של דעת זה נשיאת הפכים. למה בן אדם הוא מתוסכל? כי הוא לא מצליח להכיל את כל הסתירות שבתוכו. תסכול נגרם, דיכאון נגרם, או מתוכו או מבחוץ. הוא אומר, אני יותר ממה שאני מצליח בחיים. זה נוצרת לו מתח בין ציפייה. אדם שיש לו דעת, הוא יכול לעשות את כל ההפכים. דעת זה נקרא דבר שהוא מחבר בין הטוב והלא טוב, הוא יכול לחיות עם זה בשלווה. לזרום. נחל. אבל כשאין לנו דעת, אז בן אדם, הוא מרגיש כל הזמן הקיצות. מושכים אותו לפה, מושכים אותו לשם. את הדעת הוא באמת כתוב, שאם אדם עץ השדה. אז עץ הדעת טוב ורע. מי למעלה, מהצמרת עד הגזע, הוא היה טוב. עץ הדעת טוב. הכוונה בגוף האדם, מהראש עד האזור הזה של החזה. זה נקרא עץ הדעת טוב. ומשם ומטה, רע. מה זה עץ הדעת טוב ורע? האדם היה אמור להיות שהטוב שולט על הרע. שהמוחין, שהראש והשכל והייעוד, הוא יכול איתו לתמרן את הצמיחה שלו. אבל מה שקרה בעץ הדעת טוב ורע, שהתערבבו העולמות. הוא אכל מהעץ הזה, ועכשיו הוא לא יודע מה למעלה ומה למטה. אז עכשיו הוא באמת למעלה. אבל הוא תפוח, אני יודע מה, הוא ענף, הוא בראש האילן, אבל הוא מדמיין שהוא תולעת מתחת לעץ. או בכלל שהוא לא שייך לעץ. זה לכן העץ הדעת טוב ורע, זה לא שכולו רע. זה חציו טוב, ממש חציו טוב, וחציו רע. והרע הזה הוא לא היה רע בהתחלה, זה היה רע שהוא בוסר. אם עכשיו אדם רוצה לאכול, הוא לא רע, הוא רק לא בשל. אז הוא יכל להגיע לייעוד שלו, אם הוא היה רק מחכה. טוב, כי שמחה, אז רבי נחמן אומר, אז לכן לזכות לדעת, זה הנהגת המוח כרצונו. כשאדם יכול להניג את המוח שלו כרצונו, אז הוא מסוגל גם ליישב דעתו. עכשיו העבודה הזאת להניג את המוח, רואים פה שאם מעיינים בתוך התורה, רבי נחמן אומר לנו, האידיאל זה יישוב הדעת, אבל העבודה זה במוח. זה תורה פיקודית, כמו שמחיבר אותה יפה עם התורה של הסוס, זה תורה שאני צריך לראות איך להניג את המוח כרצוני. אז הוא שאל מקודם, מי מנהיג את המחשבה? אז התשובה זה הרצון. יש בתוך... זה נכון, זה גם דבר שאפשר תמיד להיה כרצוני, זה כרצונה שלי או כרצונו התברך, אבל פחות נדון בזה, יש איזה משנה מעניינת במסכת אבות, זה רצונו כרצונך, אבל באמת יש בתוך האדם כוח שנקרא רצון. רצון אין לו צורה. הרצון, להבדיל מהדעת, להבדיל ממחשבה, מחשבה זה, היא ממוקדת. כמו שהוא אמר מקודם, אי אפשר שתי מחשבות במקום אחד. אם אני דוגמה, אני חושב על פיל ירוק, אז אני אחשוב רק על פיל ירוק. אבל אם אני חושב על עוד משהו, אז תדע לך שסטת את המחשבה. לא יכול להיות. אי אפשר להכניס לראש שתי מחשבות. אבל רצון, הרצון הוא השורש. רצונו של אדם, כולם מכירים את הביטוי, רצונו של אדם זה כבודו. הביטוי הזה זה גמרא, גמרא מירושלמי, שאומרת שבן אדם הוא רוצה משהו, כשבן אדם דורכים על מישהו עד הסוף, הוא מתפוצץ. למה הוא מתפוצץ? דרכו לו על הרצון הפנימי שלו, על הכבוד שלו. הכבוד של האדם, הרצון שלו נמצא בכבוד פנימי שהשם ברא אותו. כל הנברא לשמי ולכבודי ברעתיו. דרכו לאדם על הנשמה שלו, אז בן אדם מרגיש מרירות שמועכים אותו. הוא לא ייתן לזה יותר, זה גורם לדיכאון. מכאן נוכל להבין, לחזור עכשיו תחילת התורה, מה שאמרתי, שהתורות הן קשורות אחת בשנייה. בתחילת התורה שאמרנו, רבנו אמר, תאוות שחוץ לגוף, מה הוא אומר? כגון כבוד. תאווה מחוץ לגוף זה כבוד, זה רצון שלא שלי. הרצון הוא לא נכנס, דוגמה שבן אדם הוא רוצה, הוא כוסף. לא, הרצון זה שהדברים, לפני שהם מגיעים לביטוי, יש לנו בקבלה, מסבירים, שכל דבר הוא נבנה והשתלשל. כשאני דבר, תופס אותו שיש לי הבלחה, הבלחה זה נקרא חוכמה. נגיד יש לי התנוצצות, פתאום אני אומר, וואו, עכשיו כשאני מפתח את ההבלחה הזאת, זה נקרא בינה. אני מתבונן בדבר איך להוציא, נגיד אדם רוצה להוציא, לקנות בית. אבל זה כבר שהוא רוצה לקנות בית, כבר היה לו את זה באיזשהו זיכרון, בתת מודע שלו. יש מעל זה, שזה נקרא לא ידע. אני לא יודע מה אני רוצה. רבי נחמן אמר שאם לומדים את התורות שלו, אפשר להתפעל כל כך שתצעקו, תפוס אותי, קשור אותי, אני לא יודע מה אני רוצה. ככה אפשר להיכנס, שאתה נכנס ברצון כזה אלוקי, שאתה... עכשיו, מה קורה כשבן אדם נכנס לרצון עצמו? הוא מתחדש. נבראים בו רצונות חדשים שהוא לא רצה ממקודם. נגיד, עכשיו אני יודע, אני רוצה לאכול. זה לא רצון, זה נקרא, כמו שרבי נחמן קורא לזה, תאוות של תוך הגוף, לא מחוץ לגוף. או אני רוצה ללמוד, זה אינטלקטואליות. אבל יש לנו משהו שאני לא יודע מהו. איך פוגשים אותו? את זה אנחנו רוצים לפגוש. שם מתחדשים. והדבר הזה, אין לו צורה. רבי נחמן הוא אמר, אני רוצה, כל פעם רבי נחמן הוא הביא את עצמו למצב שהוא לא יודע כלום. הידיעה זה התיישבות, זה שכל. עכשיו, מה עכשיו? בן אדם הגיע את עצמו, קיבל את עצמו 30 שנה, 40 שנה, מה עכשיו? משעמם. אז מה עושים? אז ממשיכים לפתח ככה וככה. אבל אם רוצים התחדשות, מה צריך לעשות? צעקה. שיגעון. אי אפשר לצאת מה... צריך כלים חדשים. צריך לצאת מהכלים שלך, מכלי הדעת שלך, למוחין דגדלות. להשראה חדשה שהיא לא נמצאת בתוך הסביבה שלך, שהתחנכת בה, שגרת בה, את השיעורים ששמעת, איפה זה נמצא? בך. אז להוציא את זה מתוכך, אתה חייב, מה שרבי נחמן מביא בסוף התורה הזאת, בדיחה דעתה. אתה חייב להביא את עצמך לטירוף, לשיגעון, ליציאה מהכלים. אנחנו צריכים דעת, זה גמטריה, אור, כלי. יש אורות שנכנסים בתוך כלים טובים. אבל כדי להתחדש, אני צריך בלי כלים. אני צריך לשבור את כל הכלים, לצאת מהכלים, לא לשבור אותם, לצאת מהם, ואז לגלות שהכלים שהייתי בהם זה היה בצוהר. זה כמו שבן אדם היה קשור לאיזה חבר תקופה ארוכה, והוא הרגיש שזה חונק אותו וזה, ורק כשהוא יצא מזה אחרי שנה אחרי, הוא הסתכל, וואלה, איזה שטות עשיתי, מה נשארתי בעבודה הזאת 10 שנים? אבל כשהוא היה בפנים, זה צמצם אותו, הוא הרגיש איך אני יכול לצאת, מה יהיה, כל זה, כי לא היה לו יישוב הדעת. הוא לא עשה צעקות, הוא לא עשה בדיחות, הוא לא עשה קפיצות, הוא לא הוציא את עצמו, ניסה לפתח בעצמו יסודות חדשים שנמצאים רק בתוכו. מבחוץ רק יסגרו אותך. אין מה לעשות, הם תופסים אותך, אתה מצייר את עצמך. גם הרצון שלנו קשור בצורה, ברצון האלוקי. זה לא צורה שאנחנו יכולים לתפוס אותה. אין לה ציור. אין לה ציור. זה לא אומר שהרצון שלי ושלך הוא שונה. אבל הוא עוד לא מופשט. אנחנו צריכים לפגוש, ברגע שאתה תפסת אותו, זה כבר יתגשם כי זה עדיין, כן, אז אולי אחר כך כשנוכל להיות קצת, אני לא יודע עוד כמה זמן יש. בסדר. אז כי שמחה הוא עולם החירות. למה רבי נחמן רוצה לשלוח אותנו לתוך שמחה? רבי נחמן מגלה לנו ששמחה זה עולם החירות. יש עולם שנקרא חירות. מה זה חירות? מתרגמים את חירות, שוב מילה שאנחנו לא מכירים את המשמעות שלה. אם תגידו חירות, מה זה? חופש. מה עוד? חירות על צו, טוב, אבל זה עכשיו, אז המושג חירות בחסידות, בקבלה, זה נקרא שמחה. זה השם שלו, זה נקרא עולם יובל. ביובל, יש לנו בעם ישראל, יש 50 שנות היובל. זה נקרא חירות. אז יוצאים לחירות. מה זה יציאה לחירות? חירות זה לא חופש. חופש זה שחרור. חירות זה שאתה יצאת מתוך כלא לאינסוף. להשתחררת למימד הרבה הרבה יותר גבוה. זה לא שעכשיו, אז המושג הזה נמצא מבחינה קבלית, הוא נקרא בעולם שנקרא עולם היובל. עולם היובל זה עולם שאחרי 7 מעגלים שלמים, שאדם, מי שרוצה לעשות שינוי רוחני, הוא יודע שהוא הרבה פעמים הוא נכנס ויוצא. 7 יפול צדיק וקם. נכון? רבי נחמן אומר 7 יפול צדיק וקם, זה סופי תיבות עמלק. עמלק, עמלק הוא תופס לנו 7 פעמים, אני נופל וקם, נופל וקם, נופל וקם. אף פעם לא מפסיק ללכת. אבל שבן אדם מצליח 7 פעמים להתגבר על עמלק, הוא יוצא ליובל. יוצא לחירות מוחלטת. עמלק הזה, החסרונות שבנפש הם לא יותר מאיימים עליו. כי בשמחה תצאו, שעל ידי שמחה נעשים בן חורין, ויוצאים מן הגלות. באמת, אני לא, אין לי עוד תשובה לזה, כמו הרבה דברים פה, אבל ההפך מבן חורין זה עבד. וההפך מגלות, מה ההפך מגלות? אני לא יודע בדיוק מה זה ההפך מגלות, אולי זה מקום, אבל זה כאילו לא בדיוק בהקבלה פה. יש פה משהו... ועל כן, כשמקשר שמחה אל המוח, אז המוחו ודעתו בן חורין ואינו בחינת גלות, וזה יוכל להניג מוחו כרצונו, וליישב דעתו. עכשיו נראה, נחזור לגמרא שמקודם קראנו ביחד. כי על ידי גלות אין הדעת מיושב. הגלות זה גורם לבן אדם טלטול. אם לדוגמה, בן אדם אפילו מתארח רק בשבת אחת, באיזו שמחה משפחתית, ואומרים לו, אתה צריך להיות עם עוד 2 משפחות באותה דירה, אז הוא כבר בגלות. כן, או בן אדם שנגיד נכנס, נותן דוגמה, בן אדם היה במשרד, היה לו חדר במשרד, ופתאום מכניסים איתו עוד שותף, אומרים לו, מהיום אתם מחלקים את המשרד ביחד. אז כל המשרד נהיה, כל החדר נהיה גלות אחת גדולה. אז זה גלות, אין, זה מבלבל אותך. כמו שדרשו חז"ל, על בני עמון ומואב. עכשיו זה דבר נפלא. יש כלל בליקוטי מוהר"ן, כמו שאמרנו מקודם, שרבי נחמן מביא פסוק ומראה מקום, צריך להיכנס לתוך המראה מקום. המראה מקום הזה זה מגילה, סרט מגילה. סרט מגילה עוסקת בהלכות פורים. כשאנחנו נכנסים למקור במסרת מגילה פה, הוא נמצא בדף שאצלכם מצד שמאל, אנחנו נמצאים עכשיו, ניכנס למגילה, ברגע שפרו אומר, שאחשוורוש אומר לבשתי, לבוא בצורה לא הכי צנועה, הייתי אומר, למול כל השרים. ברגע הזה היא מסרבת, ואז הוא משתגע. אחשוורוש משתגע. למה הוא משתגע? הגמרא אומרת, לא הבאתי את זה פה, מה הסיבה שהוא השתגע? מה היא אמרה לו? היא אמרה לו, אתה לא יודע לשתות. זה מה שהיא אמרה לו. היא אמרה לו, אתה לא יודע לשתות. אז מה, בגלל שאתה לא יודע לשתות, הבן אדם עשה 180 יום משתה. אז היא אמרה לו, אבא שלי, אבא שלה זה היה נבוכדנצר של ושתי. אז הוא אמר, אבא שלי היה עושה לחיים עם כל אחד במשתה, והוא אף פעם לא היה מתבלבל. תמיד הוא היה ביישוב הדעת. אבל אתה שותה כמה כוסות ואתה כבר מדבר בצורה לא הגיונית, אז היא אמרה לו, אתה מתנהג כמו שמיכה אמר מקודם, סייס. הוא היה סייס של נבוכדנצר, אחשוורוש. אמרה לו, אתה מתנהג כמו סייס. כל הדברים קשורים. אז זה חימם אותו, וזה גרם לו, דרך אגב, היה פעם סיפור באחד האדמו"רים של, אחד מהאדמו"רים, שאחד מתלמידיו שהוא פרש ממנו, אז הלכו אחריו כמה אלפי חסידים. והגיע פורים, ובפורים הוא שתה, ואחרי כמה שעות הוא הקיא. אז זקני החסידים אמרו, אם הוא הקיא, הוא לא יכול להיות אדמו"ר. פרשו ממנו. הוא אמר, אדמו"ר הוא חייב לשלוט, אין דבר כזה. צדיק, זה לא, הוא לא מקיא. והוא היה צריך לשתות. אז על כל פנים, עכשיו נראה דבר נפלא. טוב, אז מה אמר המלך? נקרא עכשיו את המקור בפנים. אמר להם המלך, אחשוורוש, טוב, מה לעשות עם מלכה ושתי אשר לא עשתה את מאמר אחשוורוש? מה, היא לא מקשיבה לי. אז אמר המלך לחכמים, מן חכמים? מי נקראים חכמים? אז הגמרא אומרת, חכמים זה חכמי ישראל. אחשוורוש היה לו כל מיני קתדרות שם, חכמי יוון, חכמי ישראל, חכמי מואב, חכמי עמון, אבל היה לו חכמים כאלה, הוא הכי החזיק מחכמי ישראל. בדיני נפשות. למה בדיני נפשות? כי זה היה סנהדרין. הוא ידע שעם ישראל לא ממהרים לחרוץ דין. בכל זאת זה מלכה, הבת של נבוכדנצר, אולי יהיה לו התקוממות, אז הוא צריך אנשים עם יישוב הדעת. טוב, קראו לו, אז הם התיישבו ביניהם כל החבורה של הסנהדרין, והתחילו לחשוב. הוא שואל אותנו, מה נעשה לה? עכשיו הם שנו את ושתי, ושתי הייתה עושה להם צרות לא פשוטות. אז הם אמרו, מה נעשה לו? אם נגיד לו פסק הדין שלו, שהיא חייבת מיתה, מה יהיה מחר? הוא יתפקח מינו, ומה הוא יגיד? הרגתם את המלכה. מה הוא יעשה? יהרוג אותנו. אם נגיד לו, אל תהרוג אותה, מחר הוא יתפקח מינו, מה הוא יגיד? אתם מזלזלים במלכות. מה יעשה? יהרוג אותנו. אז מה עושים? לא יודע. לא לדעת. לא חייבים לדעת. אמרו, אנחנו לא יודעים. לך למואב. הם יודעים. למה הם יודעים? עכשיו אני שואל אתכם, זה יישוב הדעת או לא יישוב הדעת? השקלא וטריא הזה, הבחינה הזאת, אם אני מסוגל לצפות את המחשבות של המלך השיכור. ודאי שזה יישוב הדעת הכי נפלא שיש. כן? רבי נחמן מביא את זה כדוגמה שחכמי ישראל אין להם יישוב הדעת בגלל הגלות. אז רואים פה דבר נפלא, שכשרבי נחמן מביא פסוקים, בתוך הפסוקים תמיד יש איזה קאץ'. אם לא תפסנו אותו, זה תמיד, כמעט כל פסוק סותר את הפשט שלו, אצל רבי נחמן. זה לא הולך ביחד עם הפשט. צריך לחפש מה מכוון בפנים. אז רואים פה... כן? אז לא, אבל זה יישוב הדעת, זה יישוב הדעת להגיד, אני לא יודע. זה החוכמה. שכשבן אדם בא אליך והוא שואל אותך שאלות, אל תתנפח להגיד, אני יודע. תהיה לחכם לומר, לא יודע. זה שכל יותר גדול, זה גם צניעות יותר גדולה. זה גם הצלת נפשות. על כל פנים הוא הלך לחכמי מואב, מה הם אמרו לו לעשות? להרוג את ושתי, באמת הוא הרג את ושתי, מה קרה אחר כך? הוא התפקח מעינו, מה הוא עשה להם? תלה אותם. אז רואים ממש את היישוב הדעת של חכמי ישראל. טוב, אני לא יודע אם עוד יש לנו זמן להמשיך. על כל פנים, באמת זה מה שאפשר להוציא מהנקודה בליקוטי מוהר"ן, זה כשלומדים את התורות, מאוד מאוד כדאי לזהות קודם כל דברים שאנחנו... מרגישים שאנחנו ניגשים למאגר מידע שהוא לא מבורר שלנו, כמו מראה שחורה, כמו יישוב הדעת, כל מיני מושגים כאלה, אפשר להתייעץ גם כן, לשאול לאנשים איפה לומדים את הדברים ואיפה מחפשים את המקורות שלהם. רובם נמצאים הרבה פעמים בספרים יותר, או בתורה או בגמרא, אבל היום יש הרבה הרבה תוכלות שמאוד עוזרות למצוא את המקורות הקדומים בחז"ל, שכבר הם משתמשים בביטויים האלה. ואז אנחנו יכולים להבין יותר מכוון, וגם לא רק להבין, אלא למצוא שם עצות נפלאות למעשה, איך לצאת מהבלגן שבו אני נתקעתי. ושם בפנים אפשר ממש לחפור בכל הפסוקים, כל אחד לפי החשק שלו והחיפוש שלו, ולהגיע לדברים נפלאים. נגיד רק דבר אחרון שפה התורה נגמרת, העצה בסוף שרבי נחמן אומר, שעל פי רוב אי אפשר לבוא לשמחה, אלא על מציאות שנקרא בדיחה דעתה, לבדח את דעתו. עכשיו, זה מאוד מעניין, יש תורות בליקוטי מאורן שרבי נחמן קורא לזה מילד אשטוטה, לעשות קפיצות, ריקודים, כאילו לצאת מהכלים של עצמך. כאילו, כאן רבי נחמן לא אמר מילד אשטוטה, הוא אמר בדיחה דעתה. מה זה בדיחה דעתה? הוא מביא גמרה. בגמרה שם, אני אומר בקיצור מאוד, מסופר שהיה רב גדול, קראו לו רב יהודה, שהוא היה בקי בכל חוכמות העולם, גם בטבע. לא רק בחוכמת ישראל, גם בחוכמה הכללית. והיה לו תלמיד, קראו לו רבי זעירא. הוא תמיד רצה לשאול אותו שאלות על כל מיני סוגיות מעניינות בעולם, שהוא הרגיש שיש בהם סודות. הקדוש ברוך הוא זה הכל. אין עוד מלבדו. אם אני רואה צפרדע, זה אלוקות מלובשת בצפרדע. נגיד, למה בן אדם נגאל מתיקן? ג'וק. למה? מי לא נגאל מג'וק? בגלל שיש שם, הקדוש ברוך הוא יורד לכזה מקום נסתר, שגורם לי רתיעה. אני רואה ג'וק, מה אנחנו עושים? עושים פרצוף, כאילו... למה? זה אלוקות מלובשת בהסתרה. זה גורם לי פחד, רתיעה. אדם לא יכול להבין בדעתו איך האינסוף מתלבש אפילו בכאלה יצורים. אז בכל מקום יש אלוקות אפילו יותר גבוהה מהאלוקות שאני יכול לראות בה את היופי. דווקא זה מפיל עליי פחד, למרות שאני מקבל אותו בצורה של דחייה וגועל, אבל באמת זה צד באלוקות שיורד עד המקום הכי נמוך. עכשיו רבי זעירא ראה שזו הזדמנות, יום אחד הוא מגיע לבית של רב יהודה, והוא רואה את יהודה, רב יהודה עומד בפתח של חמיב. והוא ראה אותו מבסוט. עד השמיים ראה שמחה לא מעולם הזה. אומר, זו הזדמנות לשאול אותו למה אני ניגל מתיקן. ממש זו השאלות ששמע, ברמה הזאת. אז, ושם הוא מסביר לו. אבל עכשיו רבי נחמן שולח אותנו לראות את המושג של בדיחה דעתה. מי שלמד שם את המושג, הבאתי את זה למטה, אתם יכולים אחר כך לקרוא את זה. לא מובא שום רמז למה, אני אקרא בתוך הגמרא, רבי זעירא ראה את רב יהודה, אני מתרגם, עומד על פתח חמיב, וראה שבדיחה, מבודחת דעתו, אמר לעצמו, עכשיו אני אשאל אותו את כל השאלות הכי מוזרות שיש לי, שמתרחשות בעולם. ונראה שהוא יכוון אותי, זו הזדמנות, זה כמו פורים. בפורים ידוע שהצדיקים היו יכולים להבטיח דברים שלא נותנים כל השנה. למה? כי פורים אתה נכנס באינסוף, בלא ידע. גם אדם בעצמו יכול להבטיח בפורים מה שהוא לא יכול כל השנה, לעצמו. אבל אין תירוץ. אז למה רבי נחמן שלח אותנו לשם? מצאתי חתם סופר נפלא. הוא אומר, מה היה הסוד שלו בדיחה דעתה? כי הוא עמד על הפתח של חמיב. זה כבר מצחיק. שאתה עומד בפתח של אבא של אשתך, ואתה שמח. יש גמרא, הוא מביא שם חתן סופר דבר נפלא. יש ספר שנקרא בן סירה. ספר בן סירה זה מהספרים החיצוניים. ספרים חיצוניים זה ספרים שלא נכנסו לתוך התורה, כי יש בהם דברים שחלקם טובים וחלקם מורכבים. הוא כתב את זה בצורה של מליצה. אבל בכל זאת חז"ל השתמשו בחלק מהם. שם כתוב בספר בן סירה ככה: הכל שקלתי בכף מאזניים. הוא אומר שבחנתי כל דבר, מה כבד, ולא מצאתי דבר קל מסובין. הדבר הכי קל בעולם, שלאכול אותו שהוא טוב לגוף, זה סובין. אבל הוא אומר, מצאתי דבר יותר קל מסובין, עוד יותר פושט מסובין, זה חתן בבית חמיב. אדם שגר אצל חמיב. עכשיו, למה? חמיך כל הזמן עושה לך תיקונים. מה זה, איך אתה עושה לבת שלי? וזה, איך אתה שמח שמה? אם הוא מצליח אפילו שם, במקום כזה, להיות במוחין כאלה ולא להצטמצם, יש שם הגמרא נכנסת שם בכל מיני סיבות, זה מאוד מעניין, אבל אם הוא מצליח להיות במצב כזה, שבמקום שיש צמצום גדול, בדיחה דאטה, איך הוא זוכה לבדיחה דאטה? על ידי שהוא חייב להיות בצורה של שיגעון. כי שם אתה כל הזמן מקבל הפוך ממה שאתה רוצה. אתה חייב לחיות את עצמך. שהוא ראה אותו שהוא שם, הוא הבין שהוא במצב של קרוב לשחרות. כדי להיות שם שמח, אבל שמח כל הזמן לדור אצל הזה, תלוי גם המציאות שם. לפי הסיפור זה כנראה היה מורכב. זה לא היה כל כך קל. ולחיות את עצמו, אז הוא שם, החתם סופר אומר שזה הרמז, שעל ידי זה הוא הצליח לבדח את דעתו. הוא הבין שאם הוא עומד פה על פתח של חמי ומצליח להיות שמח, אז אפשר לשאול אותו את כל שאלות העולם. צריך עוד לפתוח בפנים, להסתכל ולראות, אבל יש שם הרבה הרבה דברים מאוד מאוד נפלאים. נגיד דבר אחרון, שמחה הוא עולם החירות. וגם העצה, עולם החירות, זה העולם, זה נקרא עולם של עתיד לבוא. לעתיד לבוא יהיה רק שמחה. גם העצה שבתורה הזאת היא גם שמחה. זאת אומרת, התכלית היא שמחה, והעצה היא שמחה. בתורה הזאת רבי נחמן בעצם אומר, אם אתה רוצה לזכות לתכלית, היא לא שם, היא פה. אתה חייב להתחיל, רק פה זה על ידי עבודה. ושם זה על ידי חירות. שם זה כבר לפי כמה שאתה טרחת פה בשמחה, ולצאת מתוך הכלים שלך, הרגילים שלך, ולהתחדש, אז אתה תוכל לזכות גם שם לחירות אמיתית. זה לא יבוא מתוך עבודה, מתוך מאמץ. זהו, בעזרת השם יש פה קצת רמזים על הכללים. אפשר קצת לקרוא אותם, כל אחד לא מסובך. חלק עברנו עליהם. נגיד רמז, לא, הוא לא מושלם עד הסוף, אבל הוא קרוב למושלם. מראה שחורה, בחילת המילה משוחרר. יש לה עוד שתי ה'ים, אני לא יודע המשמעות שלהם. ה' בהתחלה וה' בסוף. אבל מראה שחורה, בתוכה יש את הסוד של להיות משוחרר. זה מכיל את אותם מילים. מה עושים עם ה'ים, אני עוד לא יודע. אבל אנחנו יודעים שזה עולם השמחה, עולם הבינה נקרא שמחה. נקרא גם כנגד ה'. אז בעזרת השם שניקח את העצה ואת התכלית ביחד.